Last time Nachman and I were together was up in Tzfat about 2 months ago. We found ourselves sitting alongside one another at a tish of an uprising saint, a kind of young upstart. You told me about him the first time, Asher, Rabbi Morgenstern. So we were, saints, they grow in the field. And this man has the talent of always being there when someone grows. So we were together, and we befriended each other, and that enabled me to invite him. Professionally, what he does, he's the chairman of an organization that literally specializes in saints. What does that mean? The organization, which is called Derech Tzadikim, the Path of Tzadikim, has two main activities. The one is the building up of graves of tzaddikim throughout Ukraine. The organization was founded by his brother-in-law, Meir Gabay. Okay, so basically both of them run this organization. Just to give you an example, in the little town of Mezhibuzh in Ukraine is buried the Baal Shem Tov along with a host of other great spiritual luminaries. When I was there most recently with my son in the month of April, I discovered that an enormous big building had gone up. The tombstones had been totally renovated. Something that was half desolate and unappealing had become clean, and there was suddenly a feeling of sacred space that wasn't there before. Alongside it, a big hotel had emerged that allowed pilgrims to come and stay with mikveh, with kosher kitchen. And in the most literal sense, a sacred space was constructed through the efforts of these people. Now, the space was, of course, sacred because everybody recognized the value of the tomb of the Baal Shem Tov. But they invest in it in order to make it habitable, not just for the dead, but for the living and the environs, and for that matter, more habitable for the dead as well. And thereby really developing a whole areas of sacred space. They've been working throughout Ukraine, where the Hasidic movement was very popular, going through one important spot after another and taking care of the spaces that are of great interest to pilgrims and making them into viable sacred spaces. The other thing they do is they organize pilgrimages, and they put 15,000 people a year, nearly 15,000 pilgrims a year, they arrange their travels for. So they've really got their pulse on the saint industry. And we've asked Rabbi El-Haddad to come in and share with us about the work of his organization, what they do, what they specialize in, so we get a sense not just of saints in the abstract, but what's happening concretely on the ground. As you know, saints don't speak English, and therefore, and therefore, he's going to be speaking in Hebrew, and I'm going to translate.
ארגון דרך צדיקים הוקם לפני כ-10 שנים. אנחנו עוסקים באיתור ושיפוץ אתרים יהודיים, קברי צדיקים וקברי אחים שנמצאים בעיקר באוקראינה. אנחנו נתחיל בתיאור איתור קברי אחים, כיצד אנחנו מאתרים את המקומות, מה המטרה של האיתור. אנחנו שמנו לעצמנו לאתר חלק גדול מקברי אחים שיש באוקראינה. באוקראינה יש 1,500 מקומות ששם יהודים נהרגו על ידי הנאצים או על ידי המקומיים. בכל עיר היו מוציאים את האוכלוסייה המקומית.
So the organization Derech Tzadikim was founded 10 years ago with the goal of updating or renovating and discovering the tombs of Tzadikim as well as common graves. Now, the term he's using is Kever Achim. Kever Achim denotes graves of brothers. That means when you had mass murders of Jews and they were collectively buried, and what he's saying is that there's 1,500 of those that have to be located and identified. So basically, 1,500 mass graves throughout the Ukraine, he's about to explain to us, and that's been one of the things they've been working on. If we go back to the division of confessors and
confessors and martyrs, right? So it's very interesting how this presentation, unbeknownst to me, rather than going in the direction of confessors, is starting with martyrs.
המטרה של האיתור היא חשובה לאין ערוך והיא דחופה היות והשנים עוברות ודרך האיתור זה דרך התחקות אחרי מקומיים יהודים ברובם זקנים בגיל מתקדם מאוד אנחנו מאתרים אותם בכל עיר, בכל כפר שואלים אותם שאלות חלק גדול מהם היו עדים לפרעות שהיו שם ו... ברוב המקומות המיקום של הקבר אחים בכלל לא קיבל ביטוי לא שמו שום שלט שום ציון לדבר ואילולי שאנחנו נאתר ונדאג לכך שהדבר יאותר הדבר עוד כמה שנים עלול להישכח לגמרי
These mass graves were created through the Nazis and through the local i.e. Ukrainian collaborators And it's of the greatest urgency that one tend to this matter right now because the way of locating these particular places is through appeal to the memory of the people who were there, which means the older population. So that's a dying generation, and they retain the memory of where these places are. These places have no signs or plaques to commemorate them, and therefore for us, since this phenomenon of taking entire villages and taking them out of their natural context and murdering them was a phenomenon that happened throughout Ukraine. It's an urgency for us to help map this thing out and to get the memory established of all these various mass murders.
בנוסף לזה, אנחנו, אם יש צורך, אנחנו מטיסים אנשים שכבר עלו לארץ, כמובן אנשים מאוד מבוגרים שעלו לארץ, ולצורך העניין אנחנו מטיסים אותם לאוקראינה, למקום הולדתם או למקום מגוריהם איפה שגרו לפני כמה שנים והם נותנים לנו עדות חיה מה יש שם במקום
Many of these people have since emigrated to Israel and we therefore sometimes have to bring people from Israel fly them back to Ukraine in order that they should give us on-site testimony as to things that happened there so that we can locate the sites
בנוסף לזה אנחנו בדרך זו מאתרים קברי צדיקים קברי הצדיקים של ממנהיגי ומחוללי תנועת החסידות כולם רובם ככולם נמצאים באוקראינה יש שם יותר מ-150 בתי קברות באוקראינה שבאחוזים 95% מבתי העלמין הוכחדו לגמרי ואנחנו עוסקים באיתור הקברים של אותם צדיקים גדולי הדורות באיתור הקבר שלהם היות וזה היה מקום עלייה המוני לפני השואה אנחנו נעזרים על ידי מפות מהארכיון המקומי של בקייב על ידי עדות מקומיים מהכפרים או מהעיירות איפה שבתי העלמין שוכנים ואנחנו גם נעזרים כמו שאמרתי קודם ביהודים שהיו גרים שם קודם ועלו כבר לארץ אנחנו מביאים אותם פיזית לשם ומשחזרים איתם את המיקום המדויק של הקבר אנחנו נעזרים גם במומחים שבשיטת יש שיטה שבודקת חללים בקרקע אנחנו בודקים את מיקום החללים במדויק ועל ידי כך אנחנו מאתרים בדיוק את מקום המצבה ואת היסודות של האוהלים שהיו מוקמים על גבי אותם מצבות
In addition we specialize in locating the tombs of great masters there were there were 150 Jewish cemeteries in Ukraine prior to the Holocaust 95% of them have been destroyed within those cemeteries are the locations of great saints and masters and therefore what we're doing is we're trying to locate and bring back the memory of those particular sites we do this through a combination of methods through maps that are found in the archives in the city of Kiev through resorting to the memory of the local Ukrainian population and through bringing people back from Israel who may still have the memory of how things were prior to the Holocaust. In locating these things, we resort to the kind of technology that enables us to see into graves that allows us to map more clearly the parameters of the graves, the parameters of the building and to reconstitute the parameters of earlier oil sort of Well, tent is the translation, but what it's referring to is the mausoleum, literally a memorial religious mausoleum that was constructed over the grave.
כמובן שהדבר נעשה בעידוד ובשיתוף פעולה עם המקומיים. אוקראינה ידועה כמדינה ענייה שהאוכלוסייה משוות לפת לחם. אנחנו רותמים דרך כך את המקומיים ומעודדים אותם לשמר את המקומות האלה באופן שזה יעודד עלייה ותיירות לאותו מקום, ואז דרך זה אנחנו מגיעים לידי כך, לידי הגברת המודעות אצל המקומיים, כדי לשמר את המקומות, וכל שמץ, פיסת מידע שיש אצל המקומיים, הם דואגים להעביר אלינו ולשתף איתנו פעולה. מה גם שהבירוקרטיה באוקראינה מאוד מסובכת לגבי גידור בתי עלמין, או לגבי הקמת אוהלים על קברי צדיקים, צריך אישור מהעירייה. יש מקומות שצריכים להפוך את האתר לאתר תיירות, והם לא מסתפקים בשיקום המצבה או האוהל, אלא הם דורשים מעבר לכך לעשות שביל, תאורה מתאימה לאותו מקום וכו', כדי שזה ייקרא ויאות להיקרא אתר תיירות, ואז הם נותנים את הרישיונות. אז כל הדברים האלה צריכים עזרה מהמקומיים, ואנחנו לצורך העניין מפעילים קשרים עם המקומיים בעירייה בכל מיני מקומות כדי להוציא את הרישיונות ולשקם את המקומות האלה.
In doing this work we rely heavily on cooperation of the local population on two levels, both the local civilian population and also the population the support of governmental organizations. Ukraine is always a very poor country, and if people are in dire need of money to put bread on the table, consequently, by making a part of this, it serves their own financial interest. They realize that this is bringing in tourism into their vicinity, and this leads them to greater awareness of respecting the sites, keeping them alive, and cooperating in the whole process. The governmental organizations are very difficult because there's great bureaucracy in the Ukraine, where sometimes in order to be able to rebuild a memorial over a gravestone, sometimes in order to get permission to rebuild a gravestone, we've got to have the local bureaucracy declare the place a tourist site. It's in their interest because they get more revenue that way. What that implies is that they've got to do much more than just rebuild the tombstone. They've got to make a pathway leading to it. They've got to put in lighting. They've got to do all kinds of other things which help the development of the area. So the point that he's making is that, you know, they've got to be working closely both with population and with local government.
התופעה של התאספות של אנשים על קברי הצדיקים מעוררת זיכרונות ילדות וזיכרונות בכלל אצל המקומיים, אצל היהודים בפרט. דרך זה הרבה פעמים יהודים חזרו להתוודע על מוצאם, ותופעה מעניינת שגם הלא יהודים רואים בכך איזשהו תמריץ לחזור לחיים הרוחניים שלהם, בעקבות זה שהם רואים שהיהודים באים ממרחקים ומתעסקים עם תפילות על קברי הצדיקים וכולי. אז באוקראינה שהלא יהודים לא היו אף פעם אדוקים, במקומות איפה שמתבצעת עלייה המונית של יהודים לקברי צדיקים, אז הם רואים את זה בצורה טובה ודואגים להסיר כל המכשולות וכל הקשיים שיש בבירוקרטיה האוקראינית, כמו למשל לספק מים. באוקראינה יש ברוב המקומות חוץ מקייב והערים הגדולות, במקומות הקטנים אין מים 24 שעות בברזים, חשמל יש ברוב היום הרבה פעמים הפסקות. כל הדברים האלה יוצרים קשיים על על ההתאספות של היהודים שבאים להתארח שם במקומות האלו, וכתוצאה מהרצון שלהם לשפר את היכולת ואת את הנוחות של האנשים שבאים לשם, אז הם משתפים פעולה וגורמים לכך שיזרמו מים במים וחשמל בצורה תקינה בזמן שהיהודים מגיעים לשם, והדבר הזה גורם לסביעות רצון אצל כל המקומיים, כי הם יודעים שברגע שהיהודים מגיעים, אז כתוצאה מזה כל בני העיר נהנים מכך כתוצאה עקיפה. בכל אופן, הדבר יוצר אווירה מאוד חיובית לנו ולכל הסביבה.
The benefits of this. Benefits for the local Jewish population, they rediscover their own identity, they are reawoken to their own spiritual life through the visits of the Jewish pilgrims to the area. The local Christian community is also, through the fact that they're being exposed, he didn't detail instances, but through the fact that they're being exposed to the spiritual renaissance on the Jewish side, that leads them to also discover their own spiritual roots. On the physical level, Ukraine infrastructure is not great. There's not water going 24 hours a day, problems with electricity. Once we start coming in there, it's known that because we're coming there, they've got to provide higher quality services, 24-hour-a-day water. As a consequence of that, the local population benefits as well from a rise in the quality of life.
אנשים שנוסעים לשם, אנחנו נתמקד עכשיו על האוכלוסייה שנוסעת לשם, מה מטרת נסיעתם ומה מניע אותם לנסוע ואיזה סוגי אנשים נוסעים. אנחנו נתחיל המניע העיקרי של האנשים לנסוע זה להתחקות אחר השורשים של גדולי ואבות החסידות, ויתרה מכך להשיג ולבטות משאלות במקומות קדושים שבהם יש הבטחה שכל מי שיבטא את המשאלות שלו אז הוא יקבל אותם. האוכלוסייה שנוסעת לשם היא לאו דווקא חרדית, מכל גווני האוכלוסייה, אפילו אנשים לא דתיים בכלל נוסעים לשם. זה בא לידי ביטוי בגדול בימים אלו, ממש היום יוצאת קבוצה של 70 נשים, במשך השבוע הזה יוצאות למעלה מ-500 נשים שחלקם לא דתיות אבל מודעות לסגולה ולדבר הגדול הזה להתפלל על קברי צדיקים, ובשל כך הם מוציאות הרבה כסף, מצטרפות למסע בין שבוע שלם שאנחנו עורכים שם סדנת הכרה לתנועת החסידות, והם הולכים להתפלל על קברו של רבי נחמן מברסלב ועל קברו של רבי ישראל בעל שם טוב, עוד הרבה צדיקים שם. וכמו שהזכרתי, על אף שחלק גדול מהם לא דתיות, עם כל זאת הם ראו לעצמם את הזכות וממש התחננו שנשמור להם מקומות כדי שיוכלו להצטרף למסע הנפלא הזה.
People go there in order to follow the roots or get to the roots of the great luminaries of the Hasidic movement. And he listed this as two different reasons. One is, in a sense, quest for connecting with the great luminaries and to express their wishes, i.e. to pray in holy places where it is known that their prayers are going to be answered. Okay, so that's the dual motivation. He's emphasizing the fact that it's not only people from the ultra-Orthodox community, people dressed like himself, belonging to that world. In fact, irreligious people go as well. This week there's a group of 500 non-religious women who are going on pilgrimage, and despite the fact that they're not religious, they are aware of the power of going. This was the language. Okay.